טוב, אז אני אזכיר בעצם מה אמרנו. אמרנו שבעצם יש כאן דור של אנשים שמצד אחד כמובן אנחנו מאוד מאוד מקבלים באופן קשה את העזיבה שלהם, של הערכים, של האידיאלים, של התורה, של המצוות, אולי לא פחות מזה את הזלזול שלהם בגדולי הדור, בהוריהם, ברבניהם, במוריהם. זה צד אחד. ומצד שני, אתה לא רואה שזה אנשים, איך נקרא לזה, בהמיים, אנשים שלא מעניין אותם ערכים, לא מעניין אותם אידיאלים, לא נכון. זה אנשים שמוכנים למסור את הנפש על האידיאלים שלהם, על הערכים שלהם. זאת אומרת, זה אנשים מלאי ערכים, מלאי אידיאלים, מלאי עוצמות חיים. כלומר, זה לא... והשילוב הזה הוא שילוב בעייתי. כי הרב אומר, זה דבר מאוד מוזר, אנחנו בדרך כלל רגילים שדור של אנשים שהם כופרים, אז הם גם אנשים שהם כאילו אנשים נמוכים יותר, מתעניינים יותר בהנאות החיים, פחות באידיאלים, פחות בערכים. וכאן ממילא קורה משהו שהוא מין כלאיים כאלה. והרב הסביר שמדובר באנשים מאוד מאוד גדולים, והם רוצים דברים גדולים והם לא מצליחים לקבל את זה, ולכן הם בועטים. ואז הרב הסביר את החלוקה, אם אתם זוכרים, על הישר והכובש, ואמר שבעצם האנשים האלה לא מוכנים להיות כבר כובשים, לא מוכנים לדכא את הרצונות שלהם, אז הם בועטים. ואנחנו צריכים ללמד אותם איך באמת כל האידיאלים שלהם הם בתוך התורה, הם לא צריכים לבעוט, ואיך כל הערכים שלהם הם בתוך התורה בצורה הרבה יותר גדולה, מכוונת כחלק ממכלול, ושבאמת לא יהיו כובשים, אלא שהם יהיו אנשים ישרים. זה בגדול מה שהרב אמר. אני באמת לא יודע בדיוק איפה אני מתחיל, מבאורח חיים כזה. אני חושב ש... רואים איפה אני? לא רואים. עד כדי כך? וואי,
אז מכאן נשאר
המון. טוב, אוקיי, בסדר, אפשר. כנסת ישראל, אומר הרב, התנערה לתחייה ביחס להרצון של הדור הצעיר. הכוחות נתעוררו בתעודה, בתאורה נפלאה ומתמעת. כלומר, אומר הרב, העם ישראל כאילו קם לתחייה, כמו מישהו שהיה ישן או חצי מת, והתעורר, כן, התנערה לתחייה, והכוחות התעוררו, ואי אפשר, אין בשום אופן אפשרות להכניע בדרך כבישה. כלומר, אם אתם רוצים להיות כובש, זה לא ילך. כי אם לרוממם ולסגבם, ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה. צריך ממילא להעיר, להראות להם את הגודל, את האידיאלים, את הערכים, כמו שאמרנו. זה מה שצריך, אי אפשר לכבוש אותם. אפשר להגיד להם, תהיו בשקט, אל תעורר רצונות, מחשבות, שאלות, זה לא יעזור. הם יתעוררו, וזו התעוררות עצומה וגדולה, וצריך ממילא, כן, לתת להם את התשובות המתאימות להם. יד השם נטויה לנו בזה. אנו רואים כי בעומק הנפש נתרפא כמעט כנסטרל בחלק רשום מתחלוי המוסרים. עכשיו אומר הרב, בעצם זה חזרת עם ישראל למקומו הנכון. עם ישראל התרפא מאוד מהחלאים המוסריים שהיו לו, שאנחנו לומדים את הנביאים, נביאי החורבן, על מה הם מוכיחים הרבה מאוד? על הגזל, על הרצח, על חוסר צדק. ואומר הרב, מזה אנחנו נתרפנו מאוד. וקור ברזל מצרף ומתאר היה להגלות הארוך היום והנורא, עם כל איסוריו הנוראים כאש מצרף וכבורית מחבסים. הדוחק, היום, והצרות העוברות כל גבול כוח אנושי, ביותר אלה שבאים האחרונים, ואני מזכיר שהרב לא מדבר על מלחמת העולם השנייה, אלא על מלחמת העולם הראשונה, היו חבלים מלאי אש צרבת, אשר ליבנו מרקו ותיארו, ריקחו וצרפו את לב האבן. המלך ממתקת את הבשר, והאיסורים מרקים את כל גופו של אדם. כמשפט האדם כך משפט האומה, זה לא רק האדם הפרטי מתוך האיסורים הוא נהיה יותר טוב, וזה עובדה, אגב עובדת החיים, לא משנה אם זה נחמד לנו או לא נחמד לנו, אדם שעובר איסורים הופך להיות אדם יותר טוב, יותר רגיש, יותר עדין, יותר אכפתי. היא נתמרקה ונזדקחה, הלב הוא לב חדש וטהור. הכליות, שהכליות זה מייצג את המוסר הטבעי, מה שנקרא מוסר הכליות, הרב קוק מדבר על זה גם באורות התשובה, הינם נכונות לכל מרום, נשגב וקדוש. שום דבר לא יצא אמנם לפועל, כלומר עדיין עם ישראל לא קם לתחייה בפועל, עוד לא הוקמה מדינה, עוד לא... זה הרב מדבר, אני מזכיר, עוד שנים רבות לפני קום מדינת ישראל. זה לא יצא עוד לפועל, ההוצאה אל, מן הכוח אל הפועל, מה שהוא צפון בלב האומה וכוחותיה הגנוזים, זאת היא עבודת חכמי הדור, צדיקים, גאונים, דרשנים, חכמים וסופרים, ועליהם התווספו לדור דורים ביתר מעלה משוררים ברוח השם על עמו, חוזים, נביאים, גיבורים, לפי ההתעלות העתידה במעלה אחר מעלה התנערים מאפר קומי שבי ירושלים. כלומר אומר הרב, אז אנחנו התעדנו, אנחנו התגדלנו, אבל צריך להוציא את זה לפועל. מה זה אומר להוציא את זה לפועל? להתחיל לדבר את הערכים שלנו, את האידיאלים שלנו, את הרצונות הטובים שלנו. מי ידבר את זה? חכמי הדור, צדיקים, גאונים, דרשנים, חכמים, סופרים, משוררים, זאת שם גם נביאים. אבל זהו דבר מוחש וגלוי לעיניים, כי אור הצדק הפנימי, היושר הכללי והאהבה הלאומית הטהורה, ברשפיה רשפי אש, נתרבה ונתעלה בלב הדור הצעיר, במעולה שלו. כלומר זה דבר גלוי, אור הצדק הפנימי. שימו לב עכשיו, גם היום, גם היום, בואו נדבר על העשירון העליון מהבחינה המוסרית האידיאליסטית. הצדק הפנימי מאוד חשוב להם, היושר הכללי והאהבה הלאומית, זה שלושת היסודות החשובים להם. צדק, יושר ואהבה. אהבה לאומית. אהבה לעם ישראל, אכפתיות מעם ישראל.
אבל אם הם רוצים לבטל את הלאום הישראלי.
אוקיי, זה חידוש. של זה חידוש של ה... לא יודע להגיד, 30-40 שנה האחרונות. שהרב קוק מדבר, זה מה שהוא רואה מול העיניים. שהאידיאליסטים הגדולים, הם רוצים צדק, הם רוצים יושן, שונאים חוסר ישרות, חוסר צדק, והם אוהבים את עם ישראל, רוצים את טובת עם ישראל. זה מה שהוא רואה. שוב פעם, לא תורה, לא מצוות, אלה, זה הדברים. זה נכון שחלה תמורה מסוימת אצל חלק מהאנשים היום. חלק מהאנשים היום, יש עדיין גם אנשים כאלה, שרוצים צדק ויושר, ואכפת להם מעם ישראל. יש עוד אחוז מסוים, לא קטן, שהם גם כן צדק יושר, ואכפת להם מהאוניברסליות. כלומר, הם לא רוצים את הלאומנות. הם רוצים את אהבה כל האדם. אולי, כאילו, וכלול בזה גם זכויות הפרט. הם צדק יושר, זכויות הפרט, אהבת כל אדם. עכשיו, אני חושב שזאת, ששתי המגמות האלה הם חלק מאותו עלייה גדולה. אם אתם זוכרים, למדנו באורות התחייה על שלוש כוחות במחנה ישראל, מי שזוכר, זוכרים שעסקנו בזה? שיש שלוש כוחות במחנה ישראל, הכוח אפשר לקרוא לו התורני, הכוח הלאומי והכוח האוניברסלי. וגם היום אפשר לסמן את שלושת הכוחות האלה. בתקופת הרב הכוח האוניברסלי קצת זז הצידה, ויותר האנשים דיברו על הלאומיות, כי זה היה הקמת המדינה, בתהליכי הקמת המדינה עוד לפני, וזה אכן גם החזיק מעמד בשנים הראשונות לקום המדינה. אחרי זה חזרנו למצב הרגיל שיש שלוש כוחות, טובים ואידיאליסטים. כוח התורני, הכוח הלאומי והכוח האוניברסלי. ולכן צריך עדכון קטן לדבר הזה, אבל זה קטן. כי זה עדיין כוח מאוד אידיאליסטי, גם הכוח האוניברסלי, הוא רוצה טוב לעולם, אכפת לו מאנשים, והנה חינם, הדבר הכי חשוב, זה שכל כוח יראה את הכוח האחר ככוח חיובי, הוא יגיד לי יש נטייה, אבל אני מבין ומעריך את הכוח האחר. זה עוד לא קורה. על כן, אף על פי שאין לו עדיין בפועל מאומה, כי כל ההסברים של אורחות היהדות, של כל הדברים היותר עיקריים יסודיים, המספיקים למי שתעודתם היא להיות כובשים, שיקוך לבבם היא שלמותם, וכימוץ כוחותיהם ושבחם ותהילתם, כל אלה, אמנם אינם מספיקים לאותם שכבר מלאו כוח הלומים, ולשד חייהם יש מקום לאור הצדק הכללי, שהוא הסגולה הישראלית היותר פנימית ועליונה, להיות מאיר ומופיע, גם נועם כנעמת ים לגליו, ושוטף בחזקת יד החיים הסוערים כנחל שוטף. כלומר, אומר הרב, למה הם לא מתחברים לתורה? כי ההסברים שלנו לתורה מתאימים יותר לאנשים כובשים, ולא לאנשים שרוצים באמת שכוחות החיים יפרצו. אני אתן דוגמה לזה. שם מלמד כתב את הלכות צניעות בפניני ההלכה. זוכר דיון עשינו לאחת החתונות, ואז הרב אלה ואמר, רגע, מה לכתוב? למה צניעות? למה זה חשוב? כי הוא בהלכה הראשונה, המקדימה, למה צניעות? מה אתם אומרים? אוקיי, ישמור ליחודם של ישראל, בסדר? מה עוד?
לשמור את הכוחות האלה לדבר שהם הכי מכוונים בשבילה.
אוקיי, נפלא. מה עוד?
מידה טובה בנפש.
מידה טובה בנפש, אוקיי. אז אתם ברוך השם כבר הולכים ל... מה בדרך כלל אדם רגיל היה אומר בצניעות?
שבנים.
לשמור שלא ייפלו, שלא יחטאו, נכון? אם תסתכלו ברוב הספרים של צניעות, מסבירים שלמה זה חשוב צניעות. כדי שאנשים לא יתפתו אחר יצרם, כלומר זה משהו כובש, זה הסבר כובש, נכון? זה, וזה הסבר רגיל, מסתכלו בו. באמת, גם שאנחנו אלינו, זה עלה כאילו כהסבר הראשוני הפשוט, הסטנדרטי. ואז הרב באמת אמר אז, הוא לא אמר את ההסבר שהעליתם, שבוודאי זה נכון, אבל הוא אז אמר יותר את ההסבר של, כי אנחנו רוצים באמת לשמור את כל הכוחות, את כל כוחות האהבה, התשוקה שיהיו בין בני הזוג, כדי ליצור שם את האהבה הכי גדולה. כלומר, לא כדי למנוע משהו, אלא כדי לחזק משהו. בסדר, זה הסבר מדרך הישר ולא מדרך הכובש. עכשיו, רוב ההסברים שאנחנו, שוב, אם אתם התרגלתם יותר מדי לרב מלמד, יש לכם בעיה, אבל רוב ההסברים שבדרך כלל נותנים לתורה הם מדרך הכובש. כאילו, למה המחלות אסורים ולמה זה? כי אדם צריך לדעת להתאפק, לדעת לעצור את עצמו, לדעת לשלוט בעצמו. כאילו, הגבולות הם טובים, כי ככה אדם יודע לעצור. כלומר, זה הרבה מאוד הסברים מסגנון הכובש. והרב קוק אומר, ההסברים האלה הם נפלאים, אבל הם מתאימים לאנשים, כן, למי שתעודתם להיות כובשים. אז הם מקבלים את ההסברים האלה וזה טוב להם. אבל מי שתעודתו להפך, כוחות עצומים, גדולים, פורצים, זה לא מדבר עליהם. כל הסבר שהוא רק במקום השלילי לא מדבר עליהם. הוא רוצה עוד עוצמות, עוד כוחות, עוד חיים, עוד... ואם אתה לא מדבר עליו בשפה הזאת, זה לא, זה לא, זה לא ילך. זה לא יועיל. זה לא מדבר אליו. ולכן, אומר הרב, אנחנו צריכים לתת להם את ההסברים שלנו, אחרים. כן? כמו שאומר הרב, כל אלה אינם מספיקים לאותם שכבר מלאו כוח אלומים, ולשד חייהם יש מקום לאור הצדק הכללי, דיינו, מה זה אור הצדק הכללי? יש להם שאיפה לתת מקום לכל כוח, לכל עניין. וזו הסגולה הישראלית היותר פנימית ועליונה. לתת לכל כוח מקום, לא לכבוש.
אבל הסבר ישר הוא צריך להיות לאדם ישר, כאילו, הוא לא מתאים לאדם כובש.
נכון. והם ישרים. הם לא רוצים, הם לא כובשים, הם רוצים להופיע את כל הכוחות שהם לא רוצים לכבוש. ולכן צריך לתת להם הסברים של ישרים, לא הסברים של כובשים. להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלא אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב, מזוקקים, מצורפים, מבוררים ומסומנים, עד שמעצמם ימצאו את השלמת כל אידיאליהם, ואת אדירות כל חפציהם היותר רומים והיותר ניסיים, שמתאימים לעוזה ותפארתה, לחוסנה והדרה של אור עולם, של אוצר החיים לתורת חיים. כלומר, אנחנו צריכים לתת להם הסברים, שבאמת הם יחושו שהתורה באמת עונה על השאיפות שלהם, על הרצונות שלהם, על החולמות שלהם, על הכוחות שלהם. לא נחפוץ לדכא תחת רגלנו. לא נובל להגיש לנחושתיים את הכוחות הצעירים הרעננים, המסתערים ומתרוממים. כי אם נעיר לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש של תורה ודעת קדושים, כבירי כוח לב. כלומר, אנחנו לא רוצים לדכא אותם, באמת אנחנו לא רוצים לדכא אותם, אנחנו לא רוצים לעצור אותם, אנחנו לא רוצים להקטין אותם, אנחנו רוצים שהכוחות יתפרצו, אבל יהיו מכוונים קרוב, אבל יהיו מכוונים קרוב. אנחנו נבין לדעם ושיחם, נדע להוקיר את תכונתם הפנימית ואת נטייתם העצמית ממקור ישראל. זהו עם אז, עזים שבאומות, נעזר בגבורה ונעתר בתפארה. כן, אנחנו עם אז, ואם משהו לא מוצא חן בינינו, אנחנו שוברים דברים ואנחנו מורדים. זו התכונה שלנו, תכונה טובה שמאפשרת לנו לפרוץ דרך, להיות עם לבדד ולהילחם בכל העולם. אנחנו צריכים את זה. אנחנו לא רוצים דקות את הכוח האז הזה, את הכוח העוצמתי הזה. והם, גם הם ידעו איך לכבדם, איך להמשיך בכל חום לב מלא אהבה והיגיון יקר אחרי כל הגב ושיח הנובע מבאר מים חיים. כלומר, כשהם יראו את העוצמה ואת הגדולה שבתורה, את הדרך הישרה שבתורה, את הדרך שבתורה שנותנת כוחות ועוצמות, אז גם הם יעריכו, גם הם יוקירו. החפצה להחיות בתחייתה את האדם כולו, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. באורח חיים כזה שהתרבו בנו עובדי עבודת הקודש באמת, מסקלי דרכים ומיישרי נתיבות. כן, אנשים שמסירים את המכשולים של הדור הצעיר להתחבר לקודש, עד מהרה יגלה ויראה לפנינו עודו ואדמו של דור בנינו אלה. אהבתה מעזה של הבנים העיקרים לעמנו ולארץ קודשנו תופיע ותאיר גם כן, שתתפרה רש ותתרומם ותמלא הכרה ורגש אמת על אהבת דורנו רואינו רואי ישראל רואי עולם צור יעקב. כלומר, אומר הרב, באמת ברגע שהם יגלו שהתורה היא באמת המענה לכל השאיפות שלהם, אז הם גם יתמלאו באהבת השם. זה גם יקרה. אמצעך בחוץ, השכחה, גם לא יבוזו לי. ואהבת תורת חיים זאת, אות הברית לארץ חיים ולעם סגולה. זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו להשם ובשם ישראל יכנה. כלומר, אומר הרב, ממלא הם, כמו שאמרנו, יאהבו את השם, יאהבו בכלל את הקדושה והברית שבין עם השם, ארץ ישראל ועם ישראל תתגלה, ולא יבוש עוד להיקרא בשם זה נגד העולם הגדול והנאור. אין בעיה, בשם ישראל יכנה, הם ישמחו בשם ישראל שמייצג חיבור גם לתורה ולקדושה, כי יכיר את העוז ואת האמת שבו. ולב האבות, זה לב הבנים יחזור על אבותם. הם יראו איך בתורה יש באמת את כל העוצמות, הכוחות, האידיאלים, הערכים שהם כל כך חולמים עליהם. מצד שני, לב האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים. כלומר, זה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז זה גם להשיב את לב האבות על הבנים. מה זה לב האבות על הבנים? האבות יראו את הכוחות הגדולים שבדור הצעיר הזה, הם יעריכו אותו. בעומק נפשם העירה והחיה, והבנים יכירו את הקדושה והטהרה, העוד והתפארת המלאים בלב האבות, שלקחו להם כל אלה בנחלה מדור דורים, על ידי שמירת קדושתה של תורה ומצוותיה, על ידי הדבקות הפנימית בשם השם אלוהי ישראל, שוכן בציון ובוחר בירושלים. וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב ואת כל הנאה והקשה. כי הם צריכים את החיוניות, והם צריכים את את המסורת ואת התורה הגדולה. אחרי הזרחת אור החוכמה, הגבורה, עוז והנבה משני הצדדים, שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק על ידי התאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותצמח גאולה. צריך לאחד את ישראל הצעיר עם ישראל הזקן. נכון, יש תנועה כזאת, יאנג ישראל. כן, זה מפה, כן. כאילו זה מה זה ישראל הצעיר? זה כאילו הכוחות הרעננים של האומה שרוצים לחדש את ימיה, לחדש את הלאומיות, לחדש את הקשר לארץ ישראל, לאומה הישראלית. כן, החיבור של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן. תבוא וישועה ותצמח גאולה, אשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד הארץ ולאמור לציון עמי אתה. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך, פי זרעך ופי זרע זרעך, אמר השם אתה ואדוני. טוב, זה מאמר הדור, באמת אני חושב שוב פעם מאוד רלוונטי להיום. אם תשימו לב, אם נעשה רגע להתבונן, למרות זה לא דברים מדויקים, אנחנו עכשיו בדיוק בקרע מאוד גדול בין חלקים שונים של הציונות הדתית, שזה מתבטא בשתי מפלגות בגדול, נכון? מפלגת ימינה, מפלגת הציונות הדתית, ששתיהם מייצגים כוחות בציונות הדתית. תגידו, טוב, זה רק בציונות הדתית? קודם כל אני חייב להגיד שהיום כבר הציונות הדתית היא תנועה מאוד רחבה, גדולה בסופו של... והיא קצת במידה מסוימת מייצגת את הלב של ישראל, בגלל שהיא מאחדת הרבה מאוד דברים שונים, זאת אומרת גם תורה, גם חיבור לארץ, לעם. לכן זה תנועה שבעיניי לא רק בגלל שאנחנו משתייכים אליה, אלא היא תנועה מאוד רחבה וגדולה, ולכן היא כן מייצגת איזה משהו באומה. ואני אומר, שתי כוחות האלה, אני מנסה לאפיין אותם טיפה, שוב, זה רק סטריאוטיפים, זה לא המפלגות בפועל. אבל אם נתבונן גם בתוך המחנה הציונות הדתית הגדול, יש כוחות שהם באמת יותר שמרניים, נקרא לזה ככה, יותר, כאילו מבחינתם, התורה, יותר נוטים לפעמים למחנה החרדי באורחות החיים, בתפיסות המחשבה, ויש את המחנה שגם בתורה שלו היא תורה מאוד מחודשת, מאוד רעננה, מאוד לא לוקחת את כל מה שהיה כדבר שחייבים לפרש כמותו, לומר כמותו. וזה בעיניי קצת מייצג את שתי הכוחות שהרב כאן מדבר. יש כוחות שהם כאילו יותר שומרים, ויש כוחות יותר רעננים ומתחדשים, והחוכמה היא לשלב ביניהם. כלומר, יש חיסרון לשמרנים. יש חיסרון לשמרנים. מה החיסרון לשמרנים? אוקיי, ששמרנים שלא מתקדמים. ומה זה?
מרובעים,
לא יכולים להתפתח. נכון, כאילו המציאות לפעמים משתנה. אחד החסרונות שהרב כאן, אם שמתם למדבר, שהם לא יודעים לדבר אל הדור בשפתו. כלומר, הם אומרים דברים שאולי הם יפים, ואולי, אבל בסגנון ההסברה וסגנון הדיבור הוא לא מתאים לאנשים. עכשיו, לא לכולם, חלק מהאנשים זה לא מתאים מהסגנון הזה. מה החיסרון של הכוחות המתחדשים? פזרים, מתנתקים קצת. עלולים לאבד את הבסיס, עלולים לאבד את הדרך. נכון, זה כאילו יש חיסרון בשניהם, ואני חייב להגיד שהניסיון שלנו פה בישיבה, אני לא יודע אם אנחנו מצליחים, אבל זה ודאי ניסיון, הוא לנסות לקחת את הטוב משתי העולמות. כלומר, מצד אחד יש הרבה דברים שאנחנו ממש שמרנים, כאילו מצד הקפדה מאוד על ההלכה, וגם פסיקת ההלכה, אם אתם שמים לב, מאוד כאילו על פי המסורת, על פי המקובל, על פי הרגיל, עד שהרב מלמד משנה משהו במקובל, זה לוקח הרבה מאוד זמן ברמה ההלכתית. זה מצד אחד. מצד שני, נאמרים רעיונות כן מחודשים, ובהחלט, ואני אומר גם ברמת הקשר והערכה, הרב מלמד, אני חושב שכמעט כל הרבנים בישיבה, מצד אחד יש הערכה גדולה לרבנים השמרנים, נקרא זה כך, כלומר אפילו להר המור, לרבנים מהר המור, כל שכן ודאי לרב דרוקמן ולרב זנמן, כן, כאילו לרבנים יותר ותיקים, יותר שמרנים קצת, יש הערכה עצומה אליהם. מצד שני יש קשר והערכה מאוד גדולה גם למתחדשים, לרב סתיו, האבא והבן, לא יודע מי עוד מייצג שם את ה... לרב רם הכהן. כן, כאילו יש גם הערכה מאוד 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 גדולה גם אליהם. כאילו זה לא ש... באמת, באמת הערכה, כלומר לא... כאילו יש הערכה לשני הצדדים, הערכה גדולה, ולמידה גדולה גם, ואני חושב שהחיבור הזה זה מה שהרב כאן אומר, כאילו להתחבר גם לדור הצעיר עם הכוחות שלו, עם הפריצת דרך שלו, עם התעוזה שלו, וגם לישראל הזקן, כמו שקורא לו, כן, כלומר למסורת, למקובל, לרגיל, למה שמלווה, ואני אומר יכולת לחבר את שתי הקצוות האלה, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב בדור כזה, וזה, וככל שיותר מצליחים לחבר את זה, אז יש יכולת גם באמת גם לדבר לדור הצעיר, וגם שלא לצאת מחוץ למחנה של הישראל הזקן, כי הרבה מאוד פשוט בוחרים צד, או שאני שייך למתחדשים או שאני עם השמרנים לגמרי, ולהצליח להיות בשתי העולמות זה יותר מורכב. טוב, יפה. אז עד כאן מאמר הדור.